כן, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ותזהב. בעבר הירדן, בארץ מואב, הועיל משה באר את התורה הזאת לאמור. כאן בא ביאור התורה וחז"ל מפרשים באר משה את התורה הזאת לאמור ב-70 לשון. כלומר, כעת, במצב הזה שעומדים ישראל בעבר הירדן, בארץ מואב, בא ביאור התורה באופן השלם, בכל המובנים. כעניינה של התורה להתקיים, ללמד, להיות בארץ ישראל. כל מה שישראל מקיימים מצוות בחוץ לארץ, כדברי המדרש, כמו שמביא הרמב"ן, זה מבחינת הציבי לך ציונים. לזכור, לא לשכוח, שכשיבואו ישראל בחזרה לארץ ישראל, לא יצטרכו ללמוד, לקיים את המצוות מחדש, אלא יהיו רגילים בהם. כעניין המצוות להתקיים בארץ ישראל. ולכן משה מדבר את הדברים הללו כאן, בערבות מואב, עם הכניסה לארץ ישראל, מבאר את דברי התורה היטב, ועד פעם הדברים מתגלים בהופעה חדשה. מעין מה שאומר החתם סופר, שכשהדברים שהוא שולח, התשובה שהוא שולח לארץ ישראל, כשהיא תריע לארץ ישראל, היא תתעלה במעלתה עם כניסתה לארץ ישראל. דברי תורה כשנכנסים לארץ ישראל מתעלים למעלה חדשה. הזוהר אומר שכעבור 40 שנה, כשישראל עומדים בעבר הירדן, נשמעים כאן דברים מיוחדים חדשים. הפסוק, וידעת היום והשיבות על לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. אלה פסוקים מיוחדים המדברים על ייחוד השם, שלא נאמרו לישראל בסיני. הם נאמרו לישראל עכשיו עם כניסתם לארץ ישראל. מפני שההשגה הזאת של ייחוד השם, שידעת היום והשבות אל לבביך כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד מלבדו. רק ריבונו של עולם הוא הנמצא היחיד, והכל מתבטל אליו. ההשגה הזאת היא השגה שישראל מסוגלים לקלוט אותה רק עם ההגעה לארץ ישראל. כמו שאנחנו אומרים בתפילה, כמו שאמרנו היום בתפילת המנחה, אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. בארץ ישראל גוי אחד, ובארץ שמו של ריבונו של עולם מופיע כאחד. זה עניינה של ארץ ישראל. בהמשך הפרשה, בפרשה הבאה, גם שמה ישראל, השם אלוקינו השם אחד. ייחוד השם מתגלה עכשיו עם ההגעה אל שלב הכניסה לארץ ישראל. אלה הדברים אשר דיבר משה. חז"ל אומרים לנו שמשה דיבר מעצמו את ספר דברים. והשאלה נשאלת, אם אדם אומר שאות אחת לא ניתנה מן השמיים מהתורה, הוא כבר כופר בתורה. והנה חכמינו זיכרונם לברכה אומרים שספר שלם מתוך דברי התורה אמר משה מפי עצמו. וכמובן שזה חלק מהתורה. כוונת הדברים שמשה רבינו אומר מפי עצמו, אבל הפעם מה שמשה אומר זה תורה. כלומר, משה רבינו גם הוא, אחרי 40 שנה, עם הכניסה לעבר הירדן, שאומנם עבר הירדן עדיין לא נתקדשה בקדושת ארץ ישראל, אבל עבר הירדן היא תתקדש בעתיד בקדושת ארץ ישראל, כי עבר הירדן תלויה בקדושתה של ארץ ישראל המערבית. ואחרי שארץ ישראל המערבית מתקדשת, גם עבר הירדן מצטרפת לקדושתה של ארץ ישראל, חייבת במצוות תרומות ומעשרות. בתי ערי חומה יש, שהם צריכים, שיש את הדין שלהם רק בארץ ישראל. ערי מקלט, שרק בארץ ישראל, יש גם בעבר הירדן. כלומר, עבר הירדן היא חלק בלתי נפרד מארץ ישראל. אבל היא עדיין לא נתקדשה. היא אמורה להתקדש. משה רבינו מצטער שהוא לא נכנס לארץ ישראל, הגם שהוא נמצא בעבר הירדן, כי עבר הירדן עדיין לא נתקדשה. אבל לעתיד, שישראלים נכנסים לארץ ישראל המערבית, גם עבר הירדן מתקדשת. כלומר, יש בה בחינה של קדושה בכוח. וכאן עומדים ישראל, וכבר עומדים לקראת הכניסה לארץ ישראל, ובמקום שאמור להתקדש בקדושת ארץ ישראל, ואז מופיע, וגם מעלתו של משה, עולה למעלה מיוחדת, ואז דברי משה, כביכול אומר מפי עצמו, ובעצם אלה דברי תורה שנמרים מפי הגבורה. הנפש החיים אומר, שבפרשת והיה עם שמוע, נאמר כך, והיה עם שמוע תשמעו אל מצותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, להווה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. הדברים נאמרים בגוף שלישי, כלומר משה רבינו אומר לישראל, והיה עם שמוע תשמעו, להווה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. והוא ממשיך ואומר, ונתתי מטר ארצכם ביתו. היה צריך להגיד, ונתן השם אלוקיכם לכם מטר ארצכם ביתו. מה זה ונתתי? הוא מדבר, אם תעבדו את ריבונו של עולם, ונתתי מטר ארצכם ביתו. מי? משה רבינו ייתן? אנחנו אומרים את הפרשה הזאת פעמיים ביום לפחות. ומדייק נפש החיים, שאכן האמירה הזאת מבטא שמשה רבינו כבר בטל כל כך כלפי דבר השם. וזה נאמר בספר דברים, זה נאמר בערבות מואב, זה נאמר במקום שמשה רבינו מגיע למעלתו העליונה ביותר, והוא אומר ונתתי, וזה דבר השם שבנתתי. אגם שהוא אומר את זה, משה רבינו אומר את המילים ונתתי, ולא אומר את זה בשם השם, אלא כל מה שהוא אומר, הוא אומר בשם השם. אגם שפתח בלשון נסתר, להווה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתי מטר ארצכם ביתו יראו מלקוש. כלומר, גם משה, גם ישראל, מגיעים כאן למדרגה עליונה של מוכנות, של כניסה לארץ ישראל ולהתעלות למעלה המיוחדת של ארץ ישראל. את הפרשה הזאת אנחנו קוראים בשבת חזון, בתחילתו של חודש אב, לזכור את עניינה. הדברים האלה שמשה אומר, הוא אומר, אלה הדברים אשר דיבר משה וכו', ויהי ב-40 שנה, ב-12 חודש, באחד לחודש, דיבר משה בני ישראל ככל אשר ציווה השם אותו עליהם, אחרי הכותו את סיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון, ואת אוג מלך הבשן אשר יושב בהשטרות בית רי. זה התוכן של הפרשה שלנו, המדברת על מלחמת סיחון ואוג בהרחבה הגדולה מחדש, אחרי שלמדנו עליה בספר במדבר. הדברים שהוא אומר זה אחרי הכותו את סיחון מלך האמורי ואת אוג מלך הבשן. אז הדברים יכולים להיות יותר נשמעים. אחרי שמשה כבר יחד עם ישראל מנצחים במלחמות, מנצחים את סיחון ואת אוג, הדברים נשמעים. יכולים להתבהר הדברים כפשוטה, שהמעמד של משה מתעלה, משה מתמלאים הבטחותיו, מתחילות להתמלות הבטחותיו, עכשיו הוא יכול להגיד להם דברי תוכחה, שיקשיבו, שיאזינו לדבריו. ודברים יכולים להתפרש יותר עמוק. המלחמה עם סיחון ואוג היא הייתה מלחמה פיזית, אבל בעצם בשורשה היא הייתה גם מלחמה רוחנית. עם ישראל רוצה להיכנס לארץ ישראל, סיחון ואוג עומדים בפתחה של ארץ ישראל ורוצים למנוע את כניסת ישראל לארץ ישראל. הם רוצים למנוע את כניסת ישראל לארץ ישראל לא רק מבחינה פיזית, שעם ישראל ייכנס לארץ, אלא הם מתנגדים לדרך של עם ישראל. יש להם דרך אחרת. יש להם גדלות גשמית, דרך חומרית, של תאוות, של ענייני העולם הזה. וישראל באים עם דגל של חדש, דגל של תורה, דגל של אמונה, דגל של תורה מן השמיים. וסיחון ואוג רוצים לעכב את הדרך הזאת. רוצים לעכב את ישראל מלהיכנס לארץ ישראל ולהגיע למעלתם השלימה, העצמית, הגדולה. והניצחון על סיחון ואוג, זה ניצחון על הניצחון רוחני. לא רק ניצחון גשמי, אלא ניצחון רוחני. הם כאילו שני מהלכי חבלה, שני יצר הרע על שני חלקיו. התאוות, הגאווה, ורק כשמנצחים את המחסומים האלה הרוחניים, אז אפשר להיכנס לארץ ישראל. המלחמה מתקיימת ערב הכניסה, כלומר ישראל כבר הלכו, התקדמו, הגיעו אל סף הכניסה לארץ ישראל, ואז הפרעה, מעצור. וזה אפשר מזה ללמוד, שהרבה פעמים שאדם הולך בדרך ומגיע כמעט אל המטרה, ואז פתאום מחסומים ועצירות והפרעות בדרכו, והכי קשים, וצריך להתגבר עליהם. וצריך לנצח אותם. הקדוש ברוך הוא מקשה את לבבו של סיחון מלך האמורי. כלומר, הייתה אפשרות אחרת, שסיחון ייתן לישראל לעבור בגבולו ולא תתפתח מלחמה, וישראל לא יצטרכו לכבוש את סיחון. אבל הקדוש ברוך הוא הקשה את לבבו, כי אפשר לנצח לפעמים קשיים על ידי שעוקפים אותם, לא מבטלים את היצר הרע, אלא מתחמקים ממנו, והפעם ממשיכים בדרך, אבל הוא עדיין קיים. אבל הקדוש ברוך הוא רצה שישראל ינצחו את העיכובים הרוחניים האלה, את המכשולים הרוחניים האלה. הניצחון הגשמי הוא ניצחון רוחני, ואז אכן יוכלו להיכנס לארץ ישראל באופן היותר שלם. זה מה שהיה לנו בפרשה, וקראנו הפטרה מיוחדת, הפטרת שבת חזון. חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים. שימו שמיים והאזיני ארץ, כי השם דיבר. משה התנבא ואמר, האזינו השמיים ותשמע הארץ. וישעיהו אומר, שימו שמיים והאזיני ארץ. בילקוט נאמר, משה שהיה קרוב לשמיים, הוא אמר, האזינו השמיים. האזנה מקרוב, שמיעה מרחוק. ישעיהו, שהיה קרוב לארץ, אמר, האזינו השמיים, שימוש המים ואזיני ארץ, כי השם דיבר. אזיני ארץ, כלומר הארץ, הוא היה יותר קרוב לארץ. וביור הדבר הוא לא רק בצורה, בביור הפשוט, מה פירוש משה היה יותר קרוב לשמיים, מאיזה מובן, וישעיהו היה יותר קרוב לארץ. המובן, השמיים יש להם משמעות רוחנית, לא רק משמעות עליונה, בצד הממשי, הפיזי, אלא משה רבינו, הוא קיבל תורה מן השמיים. הוא עלה להר סיני לקבל תורה מן השמיים. ישעיהו, הוא מדבר על מה שישראל עושים בפועל בארץ. מוכיח את ישראל על מעשיהם בארץ, על מעשי המצוות. מעשי המצוות נעשים בארץ. התורה ניתנה מן השמיים. המצוות מתקיימים בארץ. משה רבינו מדבר על בגובה שלו, והוא קרוב יותר לשמיים, הוא על ידו נמסרת התורה מן השמיים. והוא אומר, אזינו השמיים. אבל ישעיהו, הוא קרוב יותר לארץ. אז הוא אומר, כלומר, למעשים בארץ הזאת, הוא מדבר על הצדדים הרוחניים, שימוש המים ואזיני ארץ. כלומר, הוא קרוב לצד הביצועי, לצד הממשי של הקיום של התורה, שזה שייך לארץ. ולכן הוא אומר בלשון הזאת. והגר"א מפרש כאן את הדברים בצורה יפה מאוד. אומר הגר"א, מוסיף על הדברים הללו שאנחנו פתחנו בהם, לאדם יש גוף ונפש, הגוף מן האדמה והנפש מן השמיים. התורה גם כן יש לה צד עליון שניתנה מן השמיים, כמו שאנחנו אמרנו עכשיו, והיא מתקיימת, המצוות מתקיימות בארץ. וכשאדם מקיים תורה ומצוות, הרי הוא מחבר שמיים וארץ. ונאמר במדרש, במדרש חזית, חזיתה, זה במדרש שיר השירים, יונתי תמתי, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, לא אני גדול ממך ולא את גדול ממני, ככה הלשון. והוא שדרשו תמתי תאומתי, כאילו תאומה שלי. הקדוש ברוך הוא אומר לכנסת ישראל, מה פירוש אומר לא אני גדול ממך ולא את גדולה ממני? הכוונה של הדברים אלה הדברים שאמרנו מקודם, שהקדוש ברוך הוא פירושו דבר התורה של הקדוש ברוך הוא, התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לישראל. התורה אומרת למצוות, לא אני גדולה ממך ולא את. המצוות, כנסת ישראל היא הרי מקיימת את המצוות, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה, אבל קיומה של תורה, קיומם של המצוות זה על ידי ישראל. כנסת ישראל מקיימת את המצוות, הקדוש ברוך הוא אומר, כביכול התורה אומרת, דבר השם, לא אני גדול ממך, כי רק על ידך מתקיימים המצוות, דבריי מתקיימים, ולא את גדולה ממני, כי את הרי מקיימת את המצוות מתוך התורה שאת מקבלת ממני. כלומר, יש כאן איזה חיבור יחד של שוויון, של השלמה, מבחינה של יונתי תמתי, יונתי תאומתי. רק ישעיהו, מלבד משה, משתמשים בביטוי הזה, אזינו השמיים ותשמע הארץ, או שמיו שמיים ואזיני ארץ. אומר הגר"א, כי עדים מעמידים, השמיים והארץ הם עדים. עדים מעמידים, מתי? או בשעה, אין מזמנים עדים, אלא בשעת הנתינה של ההלוואה, כן? או בשעת הגבייה. בשעת הנתינה, כשהקדוש ברוך הוא נותן תורה, וזה משה רבינו, ובשעת הגבייה זה כשישעיהו בא להוכיח את ישראל על קיום המצוות, על אי קיום המצוות, אז הוא מעמיד את העדים, שהם עדים שיודעים להעיד על הדבר הזה. בנים גידלתי ורוממתי והם פשו בי. כשאנחנו קוראים את ההפטרה הזאת, על כל התוכחה החמורה, בנים גידלתי ורוממתי והם פשו בי, ידע שור קונהו והחמור יבוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן, אנחנו נראה לנו ישעיהו מוכיח את הדור שלו, אנחנו מקשיבים לתוכחה של הדור שלו. אבל תקנת חכמים לקרוא את ההפטרה הזאת בשבת זאת, בשבת פרשת דברים לפני תשעה באב, להגיד לנו שדברי ישעיהו הם אמורים לנו. הם לא אמורים לאותו הדור בלבד, אלא דברי הנבואה הללו אמורים לכל הדורות. בנים גידלתי ורוממתי והם פשו בי. ידע שור קונהו וחמור אבוס, ועליו ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. יש כאן שלושה שמות. בנים, ישראל, עמי. ישראל יש להם בחינת בנים. הצד הסגולתי, הצד הקשר הפנימי של הקשר של בנים לאב, בתכונת מידת אהבה הייתי אומר. ויש גם קשר של עבדים, של בחינת אדון, שידע שור קונהו. זה השם של ישראל, של קשרם של ישראל לריבונו של עולם, כאדון לנו. ולפעמים עובדים את השם מהירה, ויש עבודת השם לשם מתן שכר. חמור אבוס בעליו, חמור יודע את האבוס, אם לא יעשה מה שצריך לא יקבל את האבוס. ועמי זה המדרגה התחתונה שעושה לקבל שכר, גם זה לא יתבונן. והכוונה של הדברים היא זאת, ישראל במדרגות שלהם, יש כאלה שהם במדרגת בנים והם לא שומרים על המדרגה הרוחנית שלהם. הם צריכים להיות הבחינה של אוהבים שעובדים את השם מאהבה ולא כמו שצריך. יש בנים אבל הם לא מתנהגים כמו בנים, הם ירדו ממעלתם. ויש כאלה שבחינתם בחינת העירה, גם הם ירדו. וגם עמי שהבחינה יותר נמוכה, שעושים לשם שכר, גם הם ירדו. אין הכוונה שהם לגמרי לגמרי ידעו ולא מקיים משום דבר. כל אחד ירד ממדרגתו, וכשאדם יורד ממדרגתו שהוא ראוי לה, זה בחינת מיטה, זה בחינת עיבוד הכל, כי הוא שייך למדרגה העליונה והוא צריך להיות במדרגה הזאת. ואם הוא יורד על זה, זה בחינת פשיעה. בנים שיכולים לעבוד את השם מאהבה ולא עובדים מאהבה, אז הם פשו בי. ואני גידלתי ורוממתי והם פשו בי. כל המדרגות האלה צריכות תיקון. אומר הגר"א, הבחינות האלה של בנים, של ישראל, של עמי, הם גם בתורה. יש בעלי חוכמה, יש בעלי תורה ויש בעלי מצוות. בעלי חוכמה, שזה בנים, זה אנשים שמכירים את הסודות. הבנים, הם נכנסים בבית האבא, מותר להם להיכנס בכל החדרים, גם בחדרים הסודיים, הם יודעים את כל הסודות. בנים, הם עוסקים בחוכמה הפנימית. זה מבחינה של בנים. ישראל, הם עוסקים בתורה. מדרגתם של השם של ישראל, זה במקום, בזמן ההזדמנות אחרת, נסביר את הקשר הדבר הזה, מבחינת לימוד התורה הגלויה, התורה שכל ישראל לומדים. ויש אנשים שהם בעלי מצוות, שהם אנשי מעשה. הם מקיימים את המצוות בפועל. לא אנשי תורה, אבל אנשי מצוות. זה הבחינה של עמי. ועל כולם נאמר שכל אחד לא במדרגה שהוא צריך להיות. כן, באדם בעצמו. יש באדם, יש בעל חוכמה, יש בעל תורה, יש בעל מעשים, כמו שאנחנו אמרנו. יש באדם מחשבה, יש באדם דיבור, ויש באדם מעשה. וזה גם כן כנגד שלושת הבחינות הללו. הצד המחשבה, הצד היותר פנימי, הדיבור בתורה, והמעשה של קיום, של הקיום. וגם במחשבה בעצמה, הגר"א לפי דרכו מפרט. והרי יש חוכמה, בינה ודעת בצד המחשבה. ובצד הדיבור יש גם כן בחינת סוד, דרוש ופשט. והמעשה גם כן נחלק לשלושה, לחוקים, למשפטים ולמצוות, חוקים בשמיים, כמו שאומר הפסוק, הידעת חוקות שמיים, משפטים בארץ, כמו שכתוב מלך במשפט ימיד ארץ, והמצוות מחברות בין שמיים וארץ. גם המידות מתחלקות, המצוות מתחלקות לשלושה, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו. כל הבחינות הללו, בנים גידלתי ורוממתי והם פשו בי. ידע שור קונהו וחמור יבוס בעליו, ישראל לא ידע, המין לא התבונן. כלומר, כל אחד ירד ממדרגתו, וזה המקור לשבר שעליו מוכיח ישעיהו, וזה בעצם התוכחה הזאת גם נאמרת בכל דור ודור. כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב. אנחנו לא צריכים להסתכל על, יש אנשים אחרים, הם אולי אחראים על המצב, המצב הלא מתוקן, יש אנשים שצריכים תיקון. כל אחד במדרגה שלו, הוא צריך להיות במדרגה הנכונה שלו. ואם הוא יורד מאותו מדרגת בנים, אז הוא פוגם. ולא צריכים להסתכל רק על הבחינה של עמי. יש בחינה של בנים שהם שלא יפשעו. ויש בחינה של ישראל ויש בחינה של עמי. והרי המשך ההפטרה הוא, למה לרוב זבחיכם, יאמר השם, ישראל ממשיכים להקים זבחים. הקדוש ברוך הוא לא רוצה זבחים כאלה. כי תבואו לראות פניי מי ביקש זאת מידכם, רמוס חצריי. לא רוצה את הביקורים האלה. ואומרת הגמרא במסכת חגיגה, אמר רבונה, כשהיה רבונה מגיע לפסוק זה, היה בוכה. וזבחת שלמים ואכלת שם. כשהיה מגיע לפסוק הזה, וזבחת שלמים ואכלת שם, היה בוכה. למה? הוא אמר, עבד שרבו מצפה לו לאכול על שולחנו. כשאדם אוכל שלמים, הוא אוכל משולחנו של מקום. עבד שרבו מצפה לאכול על שולחנו, התרחק ממנו שנאמר, למה לרוב סבחכם? וכשהיה רבונה מגיע לפסוק זה, שלוש פעמים בשנה, יראה כל זכוכה. יראה, כשם שאדם בא לראות, כך הוא בא לראות. כשם שהוא בא לראות, כך הוא בא לראות. לראות את פני השכינה. היה רבונה בוכה. אמר עבד שרבו מצפה לראותו, התרחק ממנו, שכתוב כי תבוא לראות פניי, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי. ואיזה בחינה של ירידה הגענו, שמה קורה מצב כזה הפכי, ריבונו של עולם שכל כך מצפה, ועכשיו הוא לא, הוא אומר מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי. תפארת ישראל כן היו באים, כן עבדו, אבל לא עבדו כמו שצריך. עסקו בתורה, אבל לא כמו שצריך לעסוק בתורה. וכל אדם צריך להיות במדרגה הנכונה שהוא ראוי לה. ועל זה באה התוכחה, התוכחה של הנביא. אבל יש בתוכחה הזאת גם איזה בחינה שאפשר להתבונן בה גם בצד המעודד. הרבי מאופטה היה אומר ששבת חזון זה השבת הכי גדולה בשנה. למה? כי בתוך כל החושך, בתוך כל הצער, בתוך כל המצרים, מופיעה השבת, מופיעה קדושת השבת, וקוראים פרשה וקוראים הפטרת חזון, ושם קוראים שבנים, בנים משחיתים, בנים אף על פי שמשחיתים קוראים בנים, כי הלכה כרבי מאיר, שאומר שאף על פי שחטאו קוראים בנים, ולא רק שחטאו סתם, אלא חטאו במזיד קוראים בנים, ולא רק חטאו במזיד, אלא אפילו עובדי עבודה זרה קוראים בנים, שנאמר בנים משחיתים. כלומר ישעיהו בחזונו אומר מוסר, אבל בתוך המוסר הזה כלול שריבונו של עולם קורא לנו בנים גם במצבים הנפולים ביותר. וזה עניינה של הפרשה של השבת הזאת, שבת חזון, שנמצאים בתוך תוכי הצער, הנפילה, החושך הגדול ביותר, ושם מוזכר הדבר הזה שישראל הם קרויים בנים, וישראל ששומרים שבת, אז אפילו עובדי עבודה זרה, אז קדוש ברוך הוא מוחל להם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא עזבנו. וגם כשישראל חוטאים והכי רחוקים, הסגולה, סגולת ישראל, נשארת בעינה. אף על פי שחטאו קרויים בנים. והנה אנחנו רואים, אנחנו, הקדוש ברוך הוא מעודד אותנו. אנחנו הולכים ויוצאים מן הגלות. חוזרים לארץ ישראל. באנו לירושלים, יושבים כאן על הגג, על יד הר הבית, וממולנו אנחנו רואים את מקום בית השם. ומצד אחד אנחנו רואים את ההתקדמות, מצד שני רואים בעינינו גם את החיסרון ואת החורבן לנגד עינינו. זה המצב המיוחד. מצב מורכב, מצב של גדלות, של ראיית הטוב השם שהוא מוליכנו ומקדמנו בדרכי הגאולה, וגם הצער הגדול שכל עוד שלא נהיה בית המקדש כאילו הכל איננו. מתקדמים ומתקדמים ומתקדמים, אבל בלי בית המקדש העיקר חסר. מישהו שאל אותי היום, אמר ש יש אנשים שאומרים שהם לא רוצים לבוא לכותל בליל תשעה באב, מפני שהם רואים המון כל כך גדול, וזה מפיג את הצער של האבילות על חורבן בית המקדש. אני לא חושב שהסברה הזאת היא הגיונית. אמרתי, אם נלך עם הסברה הזאת הלאה, אז אסור לבנות את בית המקדש בתשעת הימים, כי זה בעניין של שמחה. ואסור לבנות בעניין של שמחה. כלומר, ההתקשרות להר הבית היא משמחת, אז זה טוב. אנחנו צריכים להיות קשורים ולבוא לכאן ולהרגיש את השייכות שלנו ואת הקשר שלנו, צמאון שלנו לבניין בית המקדש. ואם באים הרבה, עוד יותר טוב. ואם באים רבים והמונים, ברוך השם, זה סימן שמבטא את הקשר ואת הגעגועים ואת הציפייה. אנחנו לא צריכים להישאר כדי לשמור על כל מנהגי החורבן, אז אנחנו צריכים להישאר אולי גם מחוץ לארץ, שאנחנו נרגיש את הצער העמוק של החורבן, ועל כל בחינה של עלייה ובניין והתיישבות בארץ ישראל ובירושלים, זה מפיג את הצער מהחורבן. ואחר כך לא מקיימים את מצוות האבלות בתשעת הימים כראוי. אשרינו שאנחנו זכינו למה שלא זכו דורות על דורות, קרוב ל-2000 שנה, שאנחנו פה בארץ ישראל, פה בירושלים, ופה מצפים לגאולה. לא מצפים לגאולה שתהיה שם, לא מדברים על ושם נעשה, אלא פה נעשה, פה מבחינת הקרבה שלנו אנחנו רואים שם בתוך הר הבית, אבל זה ממש פה. בעזרת השם נצא מן המצרים, נתפלל ונקווה שהקדוש ברוך הוא יגלנו גאולה שלמה במהרה בקרוב.